של מהלך אלוקי, של מגמה אלוקית, שקיימת ביסוד העולם, ביסוד הבניין האנושי, ביסוד הבריאה, ביסוד החברה האנושית, והאנושות, ואנחנו בתורה, וכל אחד מאיתנו, באים כבר למרחב קיים, ובאים לברר ולהוציא לפועל לאט לאט את המטרה, את המגמה, את השלמות, את החפץ החיים שכבר טמון בעולם, ולא כל אחד מאיתנו הוא יוצר, במובן הזה לא כל אחד מאיתנו יחליט מהם החוקים הרוחניים, ולא כל אחד מאיתנו, לא כל חברה תיצור לעצמה את האתגרים, ותחליט איך בונים את האתגרים או את המשמעות של החיים בצורה הנכונה, לא. כמו שחוקי הטבע קיימים, כך גם המשמעות שלהם, איך בונים את העולם, ומהי השלמות שתמונה בעולם, וכיצד בונים אותה ומוציאים אותה לפועל, כל זה טמון ביסוד העולם. כשאדם ניצל מהכעס, הוא יוצא פעם ראשונה בחיים שלו, מהחדר המצומצם שלו, האפל שלו, אל המרחבים הגדולים. זה נקרא לנצל מהכעס. יוצא מהגיהנום בעצם. כל זמן שאדם נמצא בצמצום המחשבתי שלו, הוא נמצא בתוך גיהנום. זה גיהנום אמיתי. כן, באמת גיהנום. כן? יש כאלה שמרגישים אותו, יש כאלה שלא מרגישים אותו. אבל באמת גיהנום. כשאדם ניצל מהכעס, ברגע שאדם מצליח להבין שאת המציאות בונים על פי המרחב שלה, ועל פי המחשבה האלוקית שלה, ועל פי הצורך לבנות את הצדדים המוסריים שלה, ולבנות אותם קימה קימה, להוציא אותם לפועל על פי הטבע האלוקי, ועל פי הישרות האלוקית שמוטבע על ביסוד העולם, זה נקרא להנצל מהכעס, זה למעשה הפריצה הגדולה ביותר של האדם. לכן הרמב"ם מביא את העניין של הכעס בראשית דבר. זה הבסיס אחרי זה לכל יכולת ההשתלמות של האדם. כל זמן שאדם לא עשה את הפריצה הזאת, הוא לא מבין שיש מרחב שממנו אתה יונק, ועל פיו אנחנו בונים את העולם. ולא על פי האתגרים המצומצמים, גם הקלים שאדם יוצר לעצמו יחסית. כן, החברתיים, הקלים שיוצר לעצמו על פי ההבנות הפרטיות שלו, כל מה שאדם הוא פרץ את הפריצה הזאת, אז הוא עדיין נמצא גולה מאוד מצומצם. ברגע שהוא פרץ את הפריצה הזאת, ממילא על ידי זה הוא משתייך לעולם רחב. ברגע שאדם משתייך לעולם רחב, אז הוא מסוגל, אני לא ממשיך, בעזרת השם, להתחיל להיות ענב. אז הוא מסוגל להתחיל להיות חלק ממשהו. לא להתחיל את העולם מזה שהוא המרכז של העולם, כפי שכל אחד מאיתנו היה רוצה להיות, להיות המרכז של העולם, אלא אז האדם יכול להתחיל להיות חלק ממערכת, חלק ממרחב, חלק ממהלך, חלק ממגמה, חלק ממציאות כללית יותר, שזה בעצם יסוד האדם. לכן, כל זמן שאדם נמצא בעולם מצומצם של הכעס, האתגר הפרטי, ההבנה הפרטית, הוא לא יכול להיות ענב. וגם הוא יהיה ענב, זה יהיה בעצם ענבה של שפלות, לא ענבה אמיתית. כשאדם פורץ את הפרטיות הזאת, פורץ להבנה יותר מרחבית, להבנה שההבנה של העולם לא מתחילה ממך, אלא מתחילה מהמרחב, זה הניסוד של היכולת של אדם להיות ענב. טוב, מה זה ענב? זה דבר פעם הבא. ומדוע על ידי נצלות מהכעס תעלה לבך מידת הענבה. אמרנו שהעניין הוא כזה. הסיבה האמיתית לאי היכולת של האדם לרכוש את מידת הענבה בהתגדרות של אותו של האדם בהסתכלות הפרטית שלו, בהסתכלות המצומצמת שלו, שבה הוא רואה את חזות הכל, בה הוא רואה למעשה את כל עולמו ואת כל עצמיותו. וכשאדם מתחיל את המציאות מתוך ההסתכלות הפרטית שלו, מאוד מאוד קשה לו להבין ולשמוח בזה, לרצות את זה, להיות חלק ממרחב הרבה יותר גדול. מאוד קשה לו פסיכולוגית להיות שייך למחשבה שהוא יונק, שהוא נובע, שהוא שייך למרחב הרבה יותר גדול למקור הרבה יותר שלם, הרבה יותר נסגר, ובעצם היה רוצה שהוא יהיה המקור של הכל. הוא יהיה בעצם המציאות, הוא יגדיר את המציאות, זה הכל יהיה שלו, זה הכל יהיה משלו, מתוכו, לפי ההגדרות שלו, שהוא יהיה בעל הבית על המציאות. ולכן המצב הזה שהאדם רוצה להכיר את הכל מעצמו, על פי הגדרתו, להיות עצמאי, עצמי, הגדרתי שלי, כן, אני שלי, כל מה שכל מיני דברים כאלה, כל ההגדרות האלה הם בעצם הרבה פעמים הם משוואה לצמצום ההסתכלות, להתגדרות במבט מצומצם מאוד וקטן מאוד ואנוכי מאוד ועכשווי מאוד וזמני מאוד, שלא מסוגל לקלוט מהמציאות בכל גדולתה ובכל רחבותה. זה כמו אדם שירצה להישאר בתוך הבית שלו ולהסתכל על התמונות שהוא עשה בתוך הבית שלו, נגיד שהוא צייר, כן, נניח, כן, עשה תמונות בתוך הבית שלו, יושב בתוך הגלריה של התמונות שלו, לא משנה אם יפות או לא, וזה מה שהוא רוצה. ואין לו את היכולת לפתוח את, לפתוח את החלון ולהתבונן על הנוף שיש בעולם הגדול, במרחב הגדול, כי זה לא אני, זה לא עצמי. ואז הוא נשאר בתוך מציאות מאוד מאוד מצומצמת, ובה הוא מנסה למצוא את הכל. כך למעשה היסוד של הכעס נובע מההסתכלות המצומצמת, מזה שהאדם מגדיר לעצמו את המציאות, מגדיר לעצמו את שאיפות החיים, את אתגרי החיים, ולכן כשמתנפצים האתגרים האלה, כשהמציאות לא עומדת בציפיות שלו, אז הוא כועס, הוא זועם, הוא לא שמח במציאות, אין לו סימפתיה כלפי המציאות. ההשתחררות מהכעס היא גם השתחררות מהצמצום. הרבה פעמים ההפך, ההתנפצות של דברים, הרבה פעמים, גם בפרט וגם בכלל ישראל, שבאותו רגע כשדברים מתנפצים זה נראה לאדם שבר על שבר ושברתי, נראה לאדם חורבן נורא, הרבה מאוד פעמים ההתנפצות של דברים זה השתחררות של האדם. בזכות זה אדם זוכה לצאת למרחב יותר גדול. הרבה פעמים דווקא שבר של דברים שאדם ציפה להם והאמין בהם, על פי מבטו המצומצם, שבאותו רגע של השבר זה גורם לאדם כאב נורא, חולי וכאב נורא, מרגשה נוראית שכל עולמו חרב, שכל עולמו חרב, וזה קורה הרבה פעמים לאדם, זה קורה ברמות שונות, כן, יכול להיות במצבים שונים ושונים, אבל זה לא חד פעמי, זה לא כמרה. אדם צריך לשבור הרבה הרבה מפיצות במחר, הרבה מאוד מפיצות. גם כשאדם מתקדם, הוא כבר חושב שהוא הגיע למשהו, אז מתברר שאחרי התקדמות יש עוד מה להתקדם, ועוד מה להתקדם, ועוד מה להתקדם. ורוב האנשים רוצים להישאר מוגבלים. רוב האנשים שמחים במוגבלות שלהם, כי זה נראה להם העולם שלהם, טוב להם. רוצים להישאר בבינוניות, או במה שנראה להם כגדול, במוגבלות שלהם, בצמצום שלהם, נכון בכל התחומים, במדע, באמונה, ובדברים לאומיים, זה לא יובן הדבר הזה, לא יובן כי סופר, כן? כמה הדבר הזה הוא חריף. והקדוש ברוך הוא, לפי חוק ההתפתחות האלוקית, כשהרב מבאר את זה, הקדוש ברוך הוא לא נותן בו לאדם הפרטי ולא למציאות הכללית להישאר במוגבלות שלו. כי חוק ההתפתחות הכללית והשאיפה הפנימית שיש במציאות היא הרבה יותר רחבה ונשגבה מאשר המבט המצומצם שלנו. ולכן הרבה הרבה דברים מתנפצים בעולם שלנו, ניפוץ אחרי ניפוץ. והניפוץ הזה הוא גורם לאנשים כאב מאוד גדול, כי הם מחוברים לאותו עולם שבו הם נמצאים כרגע. כרגע אני נמצא בעולם מסוים, אני לא יכול להשתחרר, ואני שמח בו. והקדוש ברוך הוא בעל כורחנו, וזה לא סתם הקדוש ברוך הוא בחוץ, אלא זה דחת פנימי, שלא נותן למציאות להישאר בצמצומה. ומנפץ את כל האמונות, את כל האשליות, את כל הדמיונות שיש לאדם. והניפוץ הזה, כשהוא קורא, זה נורא והיום, אי אפשר לתאר כמה שאתה כואב, כי זה אני שלי. כשאני מזדהה עם משהו, כשאני חי עם משהו, כפי שכבר הסברנו, בתחילת איגרת הרמב"ן, אדם חי את המשמעות של הדברים, בשבילי זה עכשיו עצם החיים, עכשיו אני רוצה משהו, אני מאמין במשהו, אני חושב על משהו, בשבילי עכשיו זה ממש עצם החיים עצמם, עצם הווייתי. וכשדבר מתנפץ, החיים מתנפצים ממש, כן, הם לא משמעות הווייתי. והאדם באותו רגע נמצא במשבר היום ונורא, ממש ייאוש טוטלי. ורק לאחר מכן, מי שמבין את הדברים, מי שזוכה, מבין שההתנפצות הזאת של הדברים היא רק הוציאה את האדם מהמיצרים למרחב הרבה יותר גדול. מן המיצר קראתייה, ענני במדר חזייה. כן, זה הוציא את האדם למרחב ושחרר אותו לבית האסורים, ממש ככה. שחרר אותו ולסוף. אפילו עם ישראל ומצרים שלא רצו לצאת, כן? ספרנו את הפצלים, את הסומים, את הרגיחים, שאחרנו במצרים. כן? קשה מאוד להשתתר, אפילו מלהיות עבדים זה קשה מאוד להשתתר. אפילו מזה, לנו זה רק כך פשוט, שאדם לא רוצה להיות עבד, אז זה לא פשוט, זה לא פשוט. טוב מאוד להיות עבד, עבד זה אתה נשמח על אחרים, אתה רוצה להיות עצמאי, כמו שהיום עם המדיניות של האנשים, כל מיני אנשים, אותו דבר, עבד זה כל מיני אנשים, רשעים, ערפאת, סדומים, העבדים שלו, נשמע לו, נשמע איתו שלום, נתן לנו... ואני זכויות, ואני זה, לא נצטרך להילחם בעצמנו, ועל ידי זה נזכה להשתחררות שלנו. קשה מאוד האדם להשתחרר להרים שהוא צריך להיאבק על קיומו ועל מגמותיו ועל שאיפותיו. אז מה הוא אומר? אני עבד, להיות עבד של הרפא זה גם עבד. אני רוצה עיקרון, אני עבד של הדמיון שלי, אני עבד של הדמיון שאם אני שמח עליו, אז יהיה לי טוב, אני צריך להילחם בעצמי, אני צריך להתמודד, אני צריך להילחם כל הזמן, ואז יהיה לי שקט ושלווה. וקשה מאוד להשתדר עם הדמיון הזה, דמיון שרודף אותנו כבר הרבה הרבה שנים, שקשה לעם ישראל, קשה למדינת ישראל מאוד מאוד להשתחרר מזה. למה קשה להשתחרר? כי אם אתה משתחרר מהדמיון הזה, זה מכניס אותך למרחב חדש, אתה צריך להיאבק בעצמך. להיאבק בעצמך זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה להיאבק, זה להיות חיילים, זה חס חלילה אדם שנשפח, זה מלחמות. קשה מאוד להשתחרר מהדמיון הזה שאתה תצטרך להיאבק לבד, שאנחנו נצטרך להילחם לבד, זה מאוד מאוד קשה. ולכן אדם נאחז בכל קנה קש, שדוף, כדי להישאר בתזה הקודמת שלו, שהוא יכול להישאר עבד. בוא עבד לעם קדוש דווקא, כן? יכול להישאר עבד. זה כמו עם ישראל ומצרים, אותו סיפור בדיוק, כן? אפילו במדבר, אפילו כשיצאנו במצרים. אבל כל פעם חזרה התופעה הזאת של התכונה הבוטית, שכרנו את הבצלים, את הקישויים, ושכרנו במצרים, חינם. זה הרעיון. גם אכלנו חינם, לא היינו צריכים לשלם, לא היינו צריכים לפועל לו בתמן, שכל פעם יורד לנו מחדש. מה שהרמב"ן אומר, ואנך ואריך, דרבך, זה היה פירוש, שמה, מה זה היה רעב? זה היה להם כל יומן מהשמיים, זה היה להם לחם מוכן כל יום. אבל כאן, כשהיינו צריכים כל יום לחם מהשמיים, לא יכולנו להסתמך על אחרת. הכל יצא חפות הקדוש ברוך הוא. זה עינוי, ככה רמב"ן אומר. ואתה כל יום יודע שמחר בבוקר צריך לרדת חמם, זה עינוי. ובמצרים, שאכלנו את הקישואים חינם, חזרנו לנו חינם מהמצוות, כן? היינו מסמכים על שולחן אחרים, עבדנו קשה, היה לנו מה יש לך, אבל אתה קם בבוקר, עושה את העבודה שלך. כן, אתה עבודה קשה, של עבודת פרף, אמרת שם שפל, בעינוי גדול. חינם המצוות, אתה לא צריך להתמודד עם שאיפות, עם בעיות מוסריות, עם בעיות מוכניות. זה הרבה יותר פשוט. אי אפשר לתאר כמה שזה קשה מצד אחד, כמה שזה נחמד, כמה זה טוב לאדם להישאר בעולם המצומצם שלו. זה לא יומן כיסופו, אבל זה מאוד בולט היום זה. יש את היום כשראים את המציאות שלנו, הישראלית, המדינית, זה קל מאוד להבין את זה. כן, אתה רואה, אנשים מכובדים, אני רוצה להגיד שאנשים טיפשים, סך הכל, כן? ודאי לא טיפשים, כן? אנשים מכובדים, אנשים לא טיפשים, הם גנרלים גדולים ועצומים. אתה רואה שהאדם נאחז בכל קנה קש, ממש ככה, כל דבר בינוני, כל קנה קש, יישאר עבד של מישהו אחר, עבד של כל מיני אנשים שיתנו לו, יבטיחו לו את השלום, את הביטחון, את הפסקת האש, את זה שיהיה בסדר, כן? אדם מוכן להסתמך על כל דמיון לא ריאלי, כן? על כל דמיון, על כל קנה קש, העיקר לא לצאת אל המרחב היותר גדול, העיקר לא לצאת למערכת של התמודדות חשיבה חדשה לחלוטין, מרחב אחר שיחייב אותו להתמודדות הרבה יותר מורכבת, כן? והקדוש ברוך הוא, טוב,
לא שהוא עושה את זה לאט יחסית, יחסית לאט או מהר, לא משנה. כל אחד מסתכל איך שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא מנפץ לאנשים, לאט לאט, מנפץ, 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 מנפץ לנו הרבה הרבה תזות, הרבה הרבה דמיונות. זה מאוד קשה לעם ישראל, מאוד מאוד קשה לעם ישראל, מאוד מאוד כואב להרבה אנשים, רוב האנשים. כי להרבה אנשים הניפוץ הזה זה ניפוץ של כל החלום שלהם, ובעצם של כל המציאות, של כל מה שמה יהיה, כן? קשה לאנשים להבין לך שהניפוץ הזה סוף סוף ניפוץ הוא מאוד קשה באמת כרגע, אבל שכל עניינו להוציא אותנו למרחב חדש לגמרי. וכרגע זה מאוד קשה, כמו שאמרנו מהיגר, מה שאמרנו על היגר את הרמב״ם, קשה מאוד האדם להשתחרר מהתזה ומהדמיון שאדם יוצא לעצמו על פי אהבת המצומצם שם. ככה זה בהרבה דברים, גם במדע וגם בתורה. הדברים האלה לא יאומנו פשוט, כן? אי אפשר לתאר את גודל הדבר. זה נכון גם לימוד תורה הזאת, כל מה שהרב בא לתביעות, בגלל עיכוב פידל, כן? לא ראית, זה כל דבר פה מה הרמה שלו, אנחנו הולכים לשוות עליו. אבל כשהרב בא לתביעות, כן, לגדולי הרבנים, כן, שצריכים ללמוד אמונה, מה שהרב כותב, כן? בגלל עיכוב פידל, ישנים עם רואי עמנו, כל מה שבזמנו למד. זה גם אותו סגנון, כן, גם אותו דבר מה שהרב אומר. בדיוק אותו דבר, שאי אפשר לקפוע על השמרים, אי אפשר לבוא להסתכל על המציאות שעם ישראל במשבר, שעם ישראל עוברת בו, עוברת תהליך של כפירה, וישיבות נהרסות, והתורה נהרסת, ולבוא להגיד, טוב, הכל בסדר, כן, נשאר בשלנו, כן, לא נזוז, נשאר בתורה כפי שלמדנו אותה, ולא נזוז ממנה, כן, לא נזוז במובן, גם איך לא נזוז ממנה, אבל במובן הזה שנשאר בעולם הצומצם שלנו, זה עוד הפעם אותו דבר, זה נשאר בה בתביעה. אבל יש משבר כזה, צריך להבין שהמשבר הזה, הכאב הזה, הוא בא לנפץ איזה משהו. בא לנפץ משהו כי משהו יותר גדול כפי עצמנו לפנים. אתה צריך להתרגל את זה שיש לו מרחב חדש, אל תשאר בתזה הקודמת שלך. תבין שיש לו משהו חדש. ככה זה גם בעולם הפרטי של בן אדם. משהו נשבר, אל תשאר בתזה הפרטית שלך. זה הכעס. הכעס זה תמיד מה אדם עושה, אדם מתייאש, אדם מתעצבן. אדם מרגיש חוסר סימפתיה לעצות. קרה לי כך וכך, כן? לא הצלחנו, לא הצלחנו כעם, לא, התורה, יש קיר את העולם, כן? התורה לא מצליחה להחזיק מעמד בכורה, כן? הישיבות לא מצליחות להחזיק מעמד, נגיד, עד בזמנו. יכול להתעצבן, להגיד שיחות מוסר, להגיד איזה זה מה קורה לעם ישראל, ולתת עכשיו שיחות על כמה זה נורא וכמה זה חמור, ולעשות, להקים קירות ברבי על הדבר הזה. זה הכל ביטוי של ייאוש, זה חוסר סימפתיה, ייאוש, כן? במקום להבין שקורה דבר כזה, כנראה מנפץ משהו, מנפץ משהו כדי לבנות משהו יותר גדול, משהו הרבה יותר עמוד. אז במקום לעמוד ולהסתכל על המציאות ולזעוק, אתה צריך להבין שצריך לבנות מדרגה חדשה. כן, משהו חדש לגמרי, הופעה חדשה, רוממות חדשה. כן, ככה, זה כאילו שדורש את זה מנוח בזמן המבול, לבנות מדרגה חדשה, יש מבול, יש משהו בעולם. לבנות, ואתה היה בדור הפלגה עם אברהם אבינו, יש דור הפלגה, יש משהו בעולם. אז אברהם אבינו לוקח את כל הטוב שצריך לבנות עכשיו מחדש ובונה מדרגה חדשה במציאות. ואת משה רבנו, בגלל חטא העגל, יש חטא העגל, יש משבר. משה רבנו מתוך זה בונה מדרגה חדשה לגמרי, שאחרי זה מתוך זה מתברר נפלינו, אני ואברהם מכל הגעה של פני האדמה. מתבררת מדרגה חדשה בתוך עם ישראל. ככה הדברים צריכים להיות גם בכלל וגם בפרט כל הזמן. והיסוד לכל הייבוש ולכל הקצב זה ההתגדרות של האדם במחשבה הפרטית שלו, בדמיון שלו. שאני מבין את הכל, אני מתחיל את כל החשיבה שלי מהעולם שלי, מההסתכלות שלי, מהמבט שלי. המבט שלי זה לא בעיה שכלית, זה בעיה מוסרית כמו שאמרתי. הבעיה המוסרית היא שאני רוצה גם שכלי לעולם שלי. טוב לי, אני רוצה להתגדר בעולם שלי, נוח לאהבה בהתגדרות הפרטית שלו, כי זה העולם שלי, זה העמי שלי, זה העצמי שלי, זה ההבנה שלי, זה הטבע שלי. ואז לא, האדם אין לו את המוכנות למידת הענווה, הוא לא מוכן לשמוע את הדברים, הוא לא מוכן, נפשי. זה לא טוב, עדיין הוא ישמע דברים גדולים, זה לא טוב. למה זה לא יהיה טוב? לא. ושזה לא העמי שלי, זה לא מתחיל ממני. לא נוח לאדם להבין את זה ששאתה מוכן יותר גדול. כשאדם, כשהמידה של הכעס מתנפצת, דהיינו, כשהתגדרות הפרטית של האדם מתנפצת, הוא מבין שלא, המציאות שלך לא מתחילה ממך, כמו שהסברנו. השלמות שאותה אתה מחפש, היא לא מנדה על ידך, לא אתה ילדת את עצמך שלם. כמו שפרעה אמר, לי אורי ואני עשיתי, כן? כאילו הכל מתחיל ממני.